אנחנו ביום שלישי לפרשת לך לך, זה נמצא בפרק י"ג, פסוק ה'. גם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. כמו שאברהם למדנו עליו שהוא היה כבד מאוד,
במקנה,
בכסף ובזהב, אז גם לוט שהלך איתו, גם היה לו רכוש, היה לו צאן, בקר ואוהלים. רש"י מדגיש ומסביר מה הפירוש ההולך את אברהם, אפשר לכתוב בקיצור, וגם ללוט היה צאן ובקר ואוהלים. זה שלוט הולך עם אברהם, אנחנו יודעים כבר מפסוק א', כתוב היה לאברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט, אמו. כבר למדנו שלוט הולך איתו ביחד. מה זה יכול לבוא להדגיש? ולוט ההולך עם אברהם, זה דבר ידוע. מרש"י ההולך את אברהם, זה שאתה רואה להוסיף את שלושת המילים האלה, מי גרם לו, מי גרם שהיה לו זאת, הליכתו עם אברהם. זאת אומרת, לוט עצמו, מה פתאום שיהיה לו רכוש רב? אבל בגלל שהוא הולך עם אברהם, אז הוא מתחבר עם הצדיק, אז הוא זוכה שגם לו יש את השפע הזה. אז הוא אומר על הפסוק ו', ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. מה הפירוש ולא נשא אותם? לא שבארץ אין בעיה, הקרקע יכולה להכיל את כולם. רק מה הפירוש לא נשא אותם? אז הוא אומר רש"י ככה, לא הייתה יכולה להספיק מרעה למקניהם. לא הארץ לא נשא אותם, למרות שכתוב לא נשא אותם הארץ, אבל חסר כאן מילה, לא נשא אותם מרעה הארץ, לא הקרקע, אלא האוכל באזור, המרעה. כפי שרש"י ממשיך ואומר, ולשון קצר, וצריך להוסיף עליו. איזה מילה צריך להוסיף? את המילה מרעה. לא נשא אותם מרעה הארץ. כמו, כאילו היה כתוב כאן, ולא נשא אותם מרעה הארץ.
מה הכוונה פה?
המרעה של האדמה, זאת אומרת האוכל,
האוכל גם הספיק הרי לכולם
באותו אזור, היה המקום,
אבל אני חשבתי שאולי לא נשא אותם, אולי מבחינה רוחנית,
כלומר למונים פשוטו של מקרא, הרדיוס הזה שהם היו שם, היה שם אומנם צמחייה, אבל לא מספיק בשביל כל הצאן והבקר של אברהם לצאן והבקר של לוט. לפיכך כתב ולא נשא בלשון זכר, לכן כתוב ולא נשא, לשון זכר, לא כתוב לא נשאה עם A בסוף לשון נקבה, אלא לא נשא לשון זכר, כי זה הולך על המראה, המראה לא נשא אותה. ואז מה קרה? אומר פסוק ז', ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט והכנעני והפריזי, אז יושב בארץ. אז מי קרא שמה קורה פה? ויהי ריב לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומראים בהמתם בזדות אחרים, כן? זה הקשר בין פסוק ז' לפסוק ו'. כתוב פסוק ו' ולא נשא אותם הארץ, אין מספיק אוכל לכולם, מחפשים פתרונות אם אין מספיק. אז כתוב בפסוק ז' נהיה ריב, אז רש"י מסביר מה הקשר, לא היה פתרון של אוכל אז נהיה ריב, למה? מכיוון שהרועיו של לוט היו רשעים ומראים בהמתם בזדות אחרים המחפשים לגזול מרכוש פרטי אוכל עבור המירה שלהם, ורואי אברהם מוכיחים אותם על הגזל. הרועים של אברהם אומרים להם, למה אתם נוגעים במירה של מישהו אחר? והם אומרים, מה עונים רועי לוט לרועי אברהם? ניתנה הארץ לאברהם. הם ידעו כבר שהקדוש ברוך הוא הבטיח שארץ ישראל כולה, כל השטח הזה שייך לאברהם, ואז הם אומרים ככה, ולא אין יורש. הרי אנחנו יודעים שאברהם ושרה זקנים, אין להם ילדים, והם קיבלו את הארץ הזה, שהם קיבלו את הארץ, הרי הקדוש ברוך הוא לא נותן ארץ שלמה לאיש יחיד, ארץ שלמה לאדם יחיד, מה הוא יעשה אם זה עוד מעט הוא זקן, הוא כבר מת, מה הוא יעשה עם ארץ שלמה? אז לכן חייב להיות שאת הארץ הזה התכוון הקדוש ברוך הוא לתת גם לו וגם לזרו, אבל אין לו זרע. אומר לוט, אז אני הבן האחיין שלו, אז אני מקבל היורש הטבעי. זה מה שקוראים, והם אומרים ניתנה ארץ לאברהם ולא אין יורש, ולא תיורשו, ואין זה גזל, זה לא, אנחנו לא גוזלים, כי כל השטח פה שייך לאברהם ושייך ללוט, אז אין בעיה. אז זה אומרת התורה, לכאורה צודקים רועי לוט, אומרת התורה, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. מה זה התוספת? אז הוא ממשיך רש"י אומר, והכתוב אומר, המילים והכנעני והפריזי אז יושב בארץ, זה הקדוש ברוך הוא מסביר לנו בתורה למה לא צדקו רועי לוט, למה הם לא צדקו, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ
עדיין,
ולא זכה באברהם עדיין. אברהם אבינו עדיין לא זכה בארץ, אז כי הכנעני והפריזי עוד שם, הקדוש ברוך הוא עוד לא נתן, זה רק היה הבטחה שייתן. אם היה נותן בפועל אברהם, אז יכול להיות שיש צדק בטענתם של רואה לו. אבל מכיוון שבפועל הוא עוד לא קיבל את זה, אז אין שום צדק בטענתם.
אתה
תבוא
אחרי זה
בהמשך. לא מדובר פה שהוא נתן לו את הארץ,
בקטעים האלה. הוא עדיין לא נתן, זה מה שכתוב. עדיין זה רק היה הבטחה. אז זה באמת מה שהפסוק מדגיש. הכנעני והפריזי עוד ישבו כאן בארץ ישראל, אברהם אבינו עוד לא קיבל. נכון שהוא גר בארץ כי הקדוש ברוך הוא שלח אותו לפה. הוא הבטיח לו שזה הוא יקבל, אבל עדיין הוא לא קיבל בפועל.
אברהם הולך ונסוע נגבה.
נכון.
פסוק ח',
ויאמר אברהם אלוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רועי ובין רועיך. כי אנשים אחים אנחנו. מה הכוונה אנשים אחים? אנשים אחים, אומר רש"י, קרובים. קרוב, ולא סתם קרוב, לוט הוא בן אחיו, אז אנחנו מוצאים שמשתמשים בביטוי כלפי קרוב וקרוב מאוד, אומרים אנחנו אחים. ומדרש אגדה, מדרש אגדה אומר שאחים פה זה כמו למשל שכתוב אצל הקרובים למשל. אצל הקרובים שהיה בבית המקדש היו שני קרובים, אז כתוב ופניהם איש אל אחיו. מה פה של אחיו? מה זה, הם היו שני אחים הקרובים? הרי זה לא רק שני אחים, זה שני מתכות מזהב. רק מכיוון שהם היו דומים אחד לשני, שני הקרובים דומים זה לזה, אז מתאים להגיד
אחים.
איש אל אחיו. או למשל בקרשים שם של המשכן שחיברו קרש לקרש, כתוב אישה אל אחותה. מה הכוונה? זה לשון משל. כשיש לך דברים דומים זה לזה, אז אני אומר זה אח שלו. מה פירוש אח שלו דומה לו? על דרך זה גם פה, כי אנשים אחים אנחנו אומרים שהיא דומים בקלסטר פנים. מכיוון שאנחנו דומים בקלסטר פנים, אומר אברהם ללוט, אנחנו ממש בצורה חיצונית דומים, פירושו שאנחנו דומים, אם אנחנו דומים בצורה חיצונית, פירושו של דבר שאנחנו בעצם קשורים מאוד אחד לשני, אז לא מתאים שיהיה מריבה בינינו. ולכן מה מציע אברהם? לא לו פסוק ת', הלא כל הארץ לפניך, ייפרד נא מעליי, עם השמאל וימינה, ועם הימין והשמאילה. מסביר רש"י שכשאברהם אבינו אומר לו הלא כל הארץ לפניך יפרד נא מעליי, אז לכאורה בזה הוא סיים את הפתרון. מה זה התוספת עם השמאל וימינה והימין והשמאילה? זה לא רק אומר לו כיוונים. אם הוא רוצה להגיד כיוונים היה יכול להגיד לו מזרח, מערב. מה זה דווקא? אומר רש"י שבזה אברהם אבינו במילים הללו מרמז לו דבר מאוד מאוד חשוב. אומר רש"י ככה, אם השמאל וימינה בכל אשר תשב לא אתרחק ממך ואמוד לך למגן ולעזר. אימינה, אני אומר, אני אהיה יד ימין שלך. זאת אומרת, אני גם אם תהיה רחוק, יהיה לך בעיה, אני תמיד אבוא
לעזור אותך. אני לא אעזור אותך.
וסוף דבר הוא צריך לו, באמת כך היה.
נכון, שהוא נשבע.
שנאמר, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, הוא הלך בשבי, אז הוא עזר לו והוא הציל אותו, שם בגומר. אנחנו נלמד את זה בעזרת השם בהמשך הפרשה. ממש הוא, אברהם אבינו נכנס למלחמה וממש למסירות נפש בשבילו. ואימינה, מה פירוש ואימינה? עכשיו רש"י אומר מצד הדקדוק, אימין את עצמי, אימינה פירושו שאני אעשה את עצמי לצד הימין שלך. כמו והשמאילה, כמו שכתוב בהמשך הפסוק, אשמיל את עצמי. ואם תאמר, היה לו להינקד ואימינה, הרי כשאומרים ואימינה בניקוד הנוכחי, היוד נעלמת. כן. למרות שהאות יוד היא אות שורשית במילה ימין. ימין, האות יוד היא אות שורשית. אז לכאורה מבחינת הניקוד היה צריך לנקד את המילה באופן שתחת היוד יהיה שווה, ואז היוד יהיה, ישמעו את בצליל של של המילה, ישמעו את היוד, וברגע שזה לא מנוקד, היוד כאילו נבלעת פה. אז היה לכאורה מתאים יותר שיהיה נקוד ואימינה, שהיוד תהיה מודגשת. אומר לה שכך מצינו במקור אחר. מצאנו שהתורה מבליעה את היוד של המילה ימין, וככה בלשון הקודש, שורש של מילה, שהאות הראשונה זה יוד, לפעמים במבטא מבליעים אותה ולא שומעים אותה.
מה קורה מהימין את עצמי?
אני אהיה בצד, אני אעשה את עצמי, עם לשון, אני אפעל על עצמי להיות בימינך. לא שמישהו אחר ייקח אותי ויעשה אותי ימין, אלא אני עצמי יעשה את עצמי ימין. מביא רש"י הוכחה שרואים מבחינה דקדוקית שמילה, במיוחד המילה הזו, שהאות הראשונה יוד לפעמים נבלעת. מביא רש"י פסוק שכתוב בספר שמואל, עם איש לימין, מה פירוש עם איש לימין? איש, כאן זה מלשון כמו יש. אם איש לימין, האם יש לשון הפסוק במילואו זה עם איש לימין ולהסמין, וכל אשר דיבר אדוני המלך. שהפירוש שלו, האם יש בכלל מקום ללכת ימינה או שמאלה ממה שהמלך אמר? השם הכתוב עם איש לימין, האם יש בכלל אפשרות, האם יש אפשרות ללכת ימינה? אז גם שם רואים שהמילה אימין זה בלי יוד ראשונה. זאת אומרת שהיוד לפעמים יכולה להיבלה למרות שיוד של השורש. ואין נקוד לאימין. תמשיך הלאה את המשך מה קרה. וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, כי כולה משקה, לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה, כי גן אדוני, כארץ מצרים, בואכת צוהר. תורה כאן מתארת את המקום של לוט ראה, והיא גם מתארת את השבח של המקום. רש"י מסביר את כל הביטויים, מה המשמעות שלהם. כי כולה משקה, מה זה? כתוב כמה פסוק, וירא את כל כיכר הירדן, כי כולה משקה. מה זה כל כיכר? כי כולה, למה פעמיים? אז רש"י אומר, מה פוש כי כולה משקה? זה ארץ נחלי מים. זה כאילו, כמו שרש"י כבר אמר לנו קודם, שלפעמים יש מקרא קצר. המילה, הפסוק מקצר במילים. כאילו היה כתוב כאן, כי הארץ, אני מוסיף כאילו מילים בפסוק, כי הארץ כולה בעלת משקה. זה ארץ כזו, הוא הסתכל על כיכר הירדן, הוא ראה שזה ארץ מלא נחלי מים, יש שם הרבה מים במקום הזה. וזה היה לפני שחטא השם את סדום ואת עמורה, היה אותו מישור. המקום הזה היה מקום יפה לפני שסדום ועמורה נהפכו, שנלמד על זה בעזרת השם בהמשך. ומה המעלה של המקום? הוא אומר, כגן השם, כארץ מצרים. אז מה? הוא כגן השם או שהוא כארץ מצרים? אם אמרנו שהוא כבר כגן השם, מה צריך להגיד כארץ מצרים? מה ההבדל בין שני הביטויים הללו? הוא אומר על שכגן השם לאילנות, גן השם כמו שכתוב בתחילת התורה בספר בראשית, שם כתוב, הייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. אז גן השם זה מקום של נטיית אילנות, לא של זרעים. כארץ מצרים זה לזרעים, כמו שלמדנו, כתוב בספר דברים, שלא כארץ מצרים אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך. ארץ מצרים זה מקום של זרעים, אז זה ההבדל בין גן השם זה אילן, ארץ מצרים זה זרעים. אז לא תרואה שהמקום הזה כיכר הירדן זה מקום מעולה גם לעצים גם לזרעים. בואכה צוהר, מה זה בואכה? עד צוהר. צוהר זה הרי אחת מהערים שהזכרנו שם, כן? אז אומר עד צוהר, כל השטח זה מקום מאוד טוב.
יש
צוען
מצרים, לא?
כן, מקום אחר. מה המשמעות של הפסוק בעצם? שלא פשוט באופן טכני ראה מקום טוב, מקום עשיר, מקום שמן, מקום כדאי ללכת. מדרש ומדרש אגדה דורשו לגנאי. המדרש אומר שמה שכתוב וישא לוט, כל מקום שכתוב וישא, אומר המדרש זה לגנאי. איפה רואים את זה? כתוב אצל יוסף שהיה בבית פוטיפר, כתוב שם בתיסה אשת אדונה ותעיניה, שם זה על עניין של זנות. אומר המדרש שוויסה לוט, הוא ראה שהמקום הזה הוא מקום לא טוב, מקום של זנות, ולכן הוא רצה ללכת לשם. הוא מדרש אגדה דורשו לגנאי על מה? זה המדרש אומר, המדרש דורשו לגנאי, המדרש כתוב שזה בגלל הוויסה, כן, ככה מביא המהר"ל מפראג, מביא את הפירוש על המילה הזו, אז הוא מביא שזה בגלל שהמילה וישא, על שהיו שטופי זימה, בחר לו לוט בשכונתם, בגלל שהיו שטופי זימה, אז לוט בחר לגור שם. ככה מופיע, מסיים רש"י במסכת אוריות. ואז בגלל שוישא לוט, זה היה פסוק י' רק מתאר את הדמיונות של לוט, עוברים לפסוק י' א' בפועל, ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, וישא לוט מקדם. והתפרדו איש מעל אחיו.
דווקא הוא בחר במקום של שטופי זימה.
כן, כן, כי הוא היה אדם רשע. אומר לפסוק י' א' מסביר רש"י, כיכר, מה זה כיכר?
יחסית.
ודאי. כיכר מישור. מישור, כתרגומו. קודם אמרנו, רש"י אמר, רועיו שלו היו רשעים, כן? הם למדו ממנו. כיכר, כתוב רש"י אומר, כיכר זה מישור. כל כיכר, ירדן ראה את המישור כתרגומו. מה אומר התרגום על המילה כיכר? מישר. כך כתוב, בחר לילות ית כל מישר ירדנה. אז כיכר זה מישור. מקדם, מה זה וישא לוט מקדם? נסע, זה המדרש אומר, קודם כל הפשט, נסע מאצל אברהם. הוא נסע מאברהם. כן? הוא הלך מערבה. אברהם היה במזרח, והוא הלך, הוא עזב את אברהם, והלך לו למערבו של אברהם, נמצא נוסע ממזרח למערב. עכשיו פה צריך להוסיף, המפרשים שואלים, שלכאורה אם מסתכלים על המפה, אז איפה אברהם היה גר, הוא היה גר בבית אל. וכיכר הירדן, איפה שלא תלך, זה יותר מזרחית מאשר בית אל. אז לא שייך לומר שלא מבית אל. אז לא שייך לומר, ככה שואלים המפרשים, שלא תלך ממזרח למערב. להפך, הוא הולך
ממערב למזרח.
איפה שאברהם נמצא יותר מזרחית. אז איך אומרים פה שהוא הולך ממזרח למערב? אז לכן יש כאן, יש ספר שקוראים לו דברי דוד, זה שייך לבעל, בעל התורי זהב על השולחן ערוך, בעל התז. אז הוא אומר ככה, שלוט עשה כאן תחכום בדרך. הוא לא רצה ללכת ישירות לכיכר ירדן, שאברהם יראה שהוא הולך למקום, כמו שאמרנו, מקום שהיו שטופי זימה. אז הוא עשה הפוך, הוא הולך קודם כל למערב. הוא הלך כאילו בכיוון ההפוך. שאברהם לא יבלוט, שלא יבלוט לאברהם, שלא הולך למקום לא טוב. ואחרי שהוא התרחק, אז הוא עשה היקף וחזר למקום. כך הוא מסביר, זה הכוונה בדברי רש"י, הוא הלך ממזרח למערב, אבל בסופו של דבר היעד שלו זה לעשות היקוף ולחזור, ללכת בעצם מזרחית יותר. הוא מדרש אגדה, מסיים רש"י את דבריו, שמה הפירוש והיסע לוט מקדם? היסיע עצמו מקדמונו של עולם. הוא הלך, הוא חזר לסורו, חזר לעבוד עבודה זרה. מקדם זה, מצאנו את זה בעצם, את הביטוי הזה, אצל דור הפלגה. אצל דור הפלגה, קראנו בדיוק את אותו ביטוי שרצינו להגיד שהם רצו לבנות מגדל לראשו בשמיים ולעשות עניין של עבודה זרה. אז איך כתוב שם בפסוק, קראנו את זה בפרשת נוח בשיעור של שבת, בפרק י"א פסוק ב', ויהי בנוסם מקדם, שם כתוב אותו ביטוי שהם הלכו לעשות עניין של עבודה זרה, אותו ביטוי שכתוב כאן וישלוט מקדם, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. אמר, אי אפשי לא באברהם ולא באלוהם, אני לא יכול להיות לא עם אברהם ולא עם האלוקים, ולכן הוא עזב.
אצל יעקב גם נאמר, וישא יעקב מקדם, מקדם,
לא מקדם. אז פסוק י"ב, ואז מסכם את התורת העניין. אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר. ויעל עד סדום, מה זה ויעל עד סדום? לוט עשה אוהלים למירה שלו מכיכר הירדן, התפרס עד סדום. אומר רש"י, נטע אוהלים לרועיו ולמקנהו עד סדום. כן? הוא עצמו ישב בכיכר הירדן, אבל הרועים שלו והמקנה שלו היה לו כל כך הרבה והתפרסו עד סדום. פסוק י"ג, ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד. למה התורה כאן מזכירה את העניין הזה? אומר רש"י שני דברים. דבר ראשון, זה בא לתאר לנו את רשותו של לוט. ואנשי סדום רעים, ואף על פי כן לא נמנע לוט מלשכון עמהם. לוט רואה שזה אנשים רעים, אבל הוא בסדר, אין לו בעיה. רבותינו למדו מכאן שם רשעים מרכב, כמו שרש"י אמר בתחילת נוח, זכר צדיק לברכה. ורגע שהתורה אומרת אלה תולדות נוח, אמר רש"י, אמר, לכן אומרת מיד התורה, נוח איש צדיק, הזכרנו צדיק, מיד מברכים אותו. על דרך זה גם פה אומרים עד סדום, אז מיד צריך להזכיר שהם רשעים מרכב, שהם אנשים רעים וחטאים. מה זה רעים וחטאים? אומר רש"י, רעים בגופם וחטאים בממונם. להשם מאוד, מה זה להשם מאוד? יודעים ריבונם ומתכוונים למרוד בו, זה לא שהם מחוסר ידע. יודעים, יש להם ידיעה בבורא והבנה וכו', ובכל זאת במכוון הם עושים את זה בזדון. פסוק י"ד, ואדוני אמר אל אברהם, אחרי יפרד לוט מאמו, סע נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה. אני רוצה להגיד לו, מבטיח לו שהוא נותן לו את ארץ ישראל, כפי שנראה מיד בפסוקים הבאים. רש"י מתעכב אבל רק על נקודה אחת. אם רוצים להגיד לנו שהשם דיבר אל אברהם, למה צריך להדגיש שזה היה אחרי יפרד לוט? אנחנו רואים כבר שלוט נפרד ממנו, אבל צריך עוד פעם להדגיש את זה. אומר רש"י, אחרי יפרד לוט, כל זמן שהרשע עמו, היה דיבור פורש ממנו. מכיוון שלוט היה רשע, וגם כשהוא היה עם אברהם הוא היה רשע, אברהם לא קיבל שום גילוי אלוקי ביחד עם לוט. וכשהיה לאברהם כן גילוי אלוקי שלמדנו כבר קודם מהירה ישם בן אברהם, זה היה מתי שהוא קצת נסע ממנו, ביחד איתו זה לא הולך, לכן התורה מדגישה שזה היה אחרי יפרד לוט. ומה המשך הדיבור? אומר לו כל מה שאתה רואה צפון ונגבה וקדמה וימה, ממשיך פסוק תתוו, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם, ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה. אומר רש"י, אשר אם יוכל איש, מה פירוש אם? הרי בדרך כלל כשאתה אומר אם, אם זה אם, אני לא יודע, אולי כן אולי לא, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם יוכל איש למנות, מה, אם יהיה פעם מישהו שימנה, מה יש לו ספק לבורא אם מישהו ימנה או לא ימנה, והוא אומר לו אם, אז הוא אומר אם זה לא ספק, אלא כשם שאי אפשר לעפר להימנות, כך זרעך לא ימנה. יש לפעמים אם שזה לא
בלעשות ספק, די,
זה ודאי, זה ברור, שבלתי אפשרי, הוא אומר לו כמו שזה בלתי אפשרי גם זה בלתי אפשרי.
אז במילה הזה זה בלתי אפשרי.
בלתי אפשרי.
זה תנאי, או כן או לא.
זה לא כאן או כן או לא. זה לא אם יהיה, אלא זה ברור שלא יהיה. פסוק י"ז, קום מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. ויעל אברהם ויבוא וישב באלוני ממרי אשר בחברון ויבן שם מזבח לאדוני. ורש"י ממרי, מה פירוש ממרא? זה לא שם של מקום, אלא ממרא זה שם אדם. אני נלמד זה בעזרת השם, הלאה בהמשך, בפסוק של, בשיעור של מחר, בעזרת השם, שם כתוב במפורש, שהמרא הוא שם של בן אדם, שם כתוב, ממרא הוא אחי אשכול ואחי ענר, רואים מפורש הוא בן אדם, יש לו אחים וכו', ממרא זה שם של בן אדם, כפי שראה שם יעלו.